אנחנו הגענו לשלב שבו הרמב״ם מגדיר כל אחד מחמשת החלקים. חלק מההגדרות יותר פשוטות, חלק מההגדרות יותר מורכבות, אבל ההגדרה של כל חלק היא מאוד חשובה. ואשוב אל כוונתי בחלקי הנפש ואומר, החלק הזן, כי אנחנו הולכים עכשיו לטפל בממד התחתון שבנפש האדם, או בחלק היותר תחתון שבנפש האדם. החלק הזן ממנו הכוח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה למותרות והמגדל והמוליד בדומה והמבדיל הלחות או הלחות עד שיפריש מה שצריך להיזון בו ומה שצריך להדחותו. והדברים הללו שבעה כוחות, ומה יעשו ואיך יעשו, באיזה איברים פעולתם יותר נראית ויותר נגלית, ומה מהם נמצא תמיד ומה יכלה מהם מזמן קצור, זה כולו ראוי במלאכת הרפואה ואין צורך לו בזה המקום. מי שיש לו את ההוצאה שלי, ההוצאה הזאת, הסברה פשוטה, אז תסתכלו למטה באותיות החל מאות וו, בסדר? החלק הזן, עכשיו הרמה מתאר את הממד הפיזיולוגי שהוא ביטוי לצד אחד של נפש האדם. החלק הזן ממנו הכוח המושך. מה זה הכוח המושך? נקרא כאן, ההסברים כאן פשוטים, כדאי לקרוא. פסקה ו', בשעת קבלת המזון הוא מושך על ידי התכווצות השרירים את המזון מן הפה דרך הוושט אל הקיבה. על ידי הכוח הזה זוכה כל איבר שבגוף בחלק המגיע לו והמתאים לטבעו מן המזון שנתקבל. טוב, אפשר להגיד את זה אולי בצורה קצת יותר מעמיקה, אבל בגדול, אדם אוכל והאוכל הזה מתעכל בגופו, וכל איבר מושך אליו את התזונה שהוא צריך כדי לחיות, כדי לתפקד, כדי למלא את הפונקציה שלו. והמחזיק שמשעה את המזון בקיבה עד גמר בישולו ועיכולו, כמו כן מחזיק ושומר באיברים את חלקי התזונה שנפלו בגורלה. כלומר, אחרי שכל כוח משך את מרכיבי המזון אחרי התהליך שהם עברו, שהוא זקוק להם כדי להיות, כדי לתפקד, אז הוא צריך להחזיק את אותה, את אותו מזון, נקרא לזה חוק שימור אנרגיה, עד שלאט לאט, תכף נראה, הכוח הזה, השתמשו בכוח הזה, האדם משתמש בכוח הזה, ואז האדם עוד פעם רעב, ואז הוא צריך שפעם לאכול וחוזר חלילה. והמעכל, המבשל ומעכל את המזון על ידי מיצים שונים שבקיבה ובמעיים, עד שהוא מתמסמס ונעשה כנוזל העובר דרך צינורות שונים אל הדם ומזין את הגוף. זה כוח שאולי יותר מכירים אותו, מערכת העיכול שמעכלת את האוכל בצורה יותר מעמיקה והופכת אותו לחלקים יותר, נקרא להם, מתאימים, ומזרימה את אותם חלקים לכל האיברים בגוף. עוד משפט אחד, והדוחה למותרות, זה גם מה שמערכת העיכול איננה צריכה, כלומר מה שהגוף איננו צריך, ואז הוא דוחה את המותר ואנחנו מפרישים אותו בכל מיני צורות, בעיקר דרך שתי הצורות המרכזיות, צרכים, צואה ושתן, הדוחה לחוץ את הפסולת שאין עוד לגוף צורך בו. טוב, אנחנו לא אומרים עכשיו ביולוגיה, אבל כל מה שכאן הרמב"ם מתאר זה איזשהו תהליך של תזונה מבחוץ פנימה, והשימוש של אותה תזונה מבפנים החוצה, כלומר שימוש של הגוף באותה תזונה מבפנים החוצה, והתחייה של אותם הכוחות, של אותם השאריות, אם אפשר לומר, שאין בהם צורך. עד לכאן, הייתי אומר, אפשר להגיד כותרת כללית לכל החלקים האלה, המושך, המחזיק, המעכל והדוחה למותרות, זה איזשהו סוג של תזונה של הקיים. זאת אומרת, יש איזשהו גוף, אני אגיד הרגע בצורה ילדותית לגמרי, בסדר? יש רכב, יש בו איברים, האיברים האלה כדי שהם יתפקדו הם צריכים להיות ניזונים באיזשהו אוכל, אז המנוע צריך דלק ושמן, והאוויר צריך, והגלגל צריך אוויר, הגלגלים צריכים אוויר, וכולי, זה הדרך, ופשוט אנחנו ממלאים אוויר וממלאים דלק וממלאים שמן, זה מתעכל באיזושהי צורה במנגנונים הספציפיים הרלוונטיים, ואותם איברים, למשל מנוע, גלגל וכולי, מתפקדים מתפקודה. עד לכאן זה בעצם איזשהו תפקוד, הייתי אומר, של היש באשר הוא יש. כלומר, יש כאן איזו מציאות גופנית שהיא יש, וכרגע אנחנו מזינים אותה כדי שהיא תהיה. בסדר? עכשיו מגיעים שלב הבא. והמגדל, רק רגע, שנייה, מגדל, זה לא רק שהיש הוא קיים, אלא היש הוא מתפתח. אז אם נסביר ברמה הפשטנית, עד שלב מסוים, אפילו ברמה החיצונית, הגוף של האדם גדל, וגריו גדלים, גובהו, מספר הנעליים שלו וכו'. ומצד האמת, כל הזמן, היום אנחנו נפי המדע שכל הזמן בעצם יש תהליך של התגדלות, כלומר תאים מתים, תאים חיים. זאת אומרת, יש יותר חיבור לחלק הראשון, בין החלק הראשון לחלק השני, אבל בכל אופן, לענייננו העקרונית, הכוח הזן שבאדם, עניינו לקדם את היש, ולגדל את אותו יש באדם עצמו, שלב שלישי, שאולי השלב היותר מחודש, והמוליד בדומה. והמוליד בדומה. אני קורא. כלומר, לא רק כוח שמקיים את היש ומפתח את היש הזה. כלומר, אם, אני אומר אופה, בצורה שטחית אני אומר. אם יש כאן יש שהוא כרגע פוטנציאל 10, אז אני עכשיו נותן לו תזונה 10 כדי שהוא יוכל לתפקד 10, אבל ה-10 הזה יהיה 12, 15, והמדרגה יותר עליונה. זה לא רק שהאדם מסוגל לפתח את עצמו, אלא שהאדם מסוגל להביא חיים למישהו אחר. הוא מסוגל להוליד. כלומר, ה-10 הזה, שהפך ל-12, מסוגל להביא חיים שלמים שהם פוטנציאל 10. ילדים, תולדה. אז זה נכון גם אצל בעלי החיים, זה נכון מבחינה מסוימת גם אצל עולם הצומח, אבל זה כרגע לא מעניין אותם. זאת אומרת, הכוח הזן, אני רוצה להגדיר הגדרות, כוח הזן הוא בעצם כוח שכולל שלושה כוחות מרכזיים: ביטוי היש, תוספת היש הזאת אצל היש הזה עצמו, והיכולת של היש להוציא יש חדש דומה לו. זה נקרא זן. בסדר? לכן, למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי מי שלא מבטא, ניקח למשל את הדוגמה הכי עליונה, מי שלא מבטא את יכולת ההולדה שלו, אז הוא בעצם פגוע בהוצאת הכוח שלו מהכוח אל הפועל. אני רוצה להגיד ברמה ההלכתית הפשוטה, אדם מן זכה ואדם מן נקבה שהתחתנו ואין להם ילדים 10 שנים בארץ ישראל, על פי פשט השמן הרוח, צריכים להתגרש. למה? כי צורת האדם, אפילו בממד הפיזי, חסר. אני רוצה להגיד את זה אחרת. בכל אדם יש בעצם 3 ממדים. ממד אחד זה החצי הזכרי והחצי הנקבי, כל חצי לבדו. ממד שני זה צורת אדם שלם, שעל פי המילון של התורה נקרא זכר ונקבה. ממד שלישי, שהזכר והנקבה האלה מביאים ילד לעולם. מילים אחרות, לפי התורה ולפי הגמרא ולפי השולחן ערוך, הגדרה של המושג אדם זה זכר ונקבה. ולכן כתוב בעברה, אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זה לא נכון לומר, אנחנו מתקדמים את זה, זה לא נכון לומר שאדם לא נשוי, הוא רק חצי בן אדם. בלעדייך אני חצי בן אדם. זו טעות. אדם לא נשוי אינו אדם. ההגדרה היא חשובה. זה כמו שפעם אמרנו, שפעם אמר אדם, שמרתי חצי שבת. אין שמרתי חצי שבת. או שבת או כלום. אתה יכול להגיד, חיללתי שבת, אני בתנועה לקראת שמירת שבת. יפה. זאת אומרת, עצם הנטייה, אפילו בלבושה הפיזי, להתחתן, כלומר, לא להיות רק אדם שהוא כוח משך מחזיק מהכל ודוחה למותרות, ולא להיות רק אדם מגדל, אלא להיות אדם מוליד. וכדי להיות מוליד, קודם כל צריך להיות זכה ונקבה, ואחר כך ואתם פרובו. כדי להיות פוטנציאל מוליד, כדי להיות אדם שהוא מתחיל לממש את כוח הזן שבו, הוא צריך קודם כל להתחתן. ולכן למשל לפסוק השולחן ערוך, מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. מיד יביא הרמת הגמרא ביבמות, שרגע עצור, נכון שיש ערך לזוגיות כי היא תביא תולדה, כוח המוליד, והכוח הזן יותר מתפתח, אבל יש ערך גם לזוגיות מצד עצמה. אדם בלא אישה, כמו שאומרת הגמרא, בלא תורה, בלא חומה וכו'. לכן שם הגמרא ביבמות אומרת, אדם בלא אישה, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא שלום, בלא תורה, בלא חומה. שלב הבא בגמרא אומרת הגמרא, כל מי שאינו עוסק בפירה ורבייה, כאילו שופך דמים, הגמרא דורשת את זה מפסוקים, ממעט את הדמות, הגמרא דורשת את זה מפסוקים, אין השכינה שורה אצלו, התורה דורשת את זה מפסוקים. זאת אומרת, כדי שהכוח הפיזיולוגי יבוא לידי ביטוי בצורה מלאה, אין דבר כזה על פי ההלכה, אני מגדל את החצי שלי. חצי שלך זה לא בן אדם. עד כדי אני חצי בן אדם. אדם לפי המילון של התורה שווה זכר מנקבה, לכן זכר לחוד ונקבה לחוד, זה לא חצי אדם, זה לא אדם, אין בן אדם. ולכן את כל זה אני אומר בשביל המשפטים הבאים. ולכן אם אנחנו חיים בתקופה, בכלל תקופה עולמית, ולצלנו רב יש לה גם הקרנות לחברה הישראלית, שאנשים לא רוצים להתחתן, זאת אומרת באופן אידיאולוגי, זאת אומרת שאנשים הם לא רוצים להיות אדם. אם אנשים רוצים להתחתן ולא רוצים להביא ילדים לעולם, זאת אומרת שהם לא רוצים להיות אדם שלם, שאדם שלם זה התולדות. רק שנייה, לכן כשהרמב"ם מדבר על הכוח הזן, הוא מדבר על שלושה ממדים של ביטוי של הזן הזה. הביטוי האחד זה החצי בן אדם שהוא לא בן אדם, שהוא עד והמגדל, והביטוי השני שהוא שני ושלישי, שזה בעצם שני צדדים של אותו מטבע, זה מצד אחד הרצון להיות אדם שלם זכר ונקבה, והתוצאה של זה זה התולדה. לכן כשהרמב"ם למשל אומר והמוליד בדומה, המוליד בדומה כלול בזה שני דברים, א' הזוגיות, ב' ההורות. אין לפי היהדות זוגיות בלי הורות, אין דבר כזה. כמובן אין הורות בלי זוגיות, גם את זה בדור הזה לצערנו לא צריך להגיד. זאת אומרת, החלק הזן של האדם יבוא לידי ביטוי בשלמותו כשהוא יעמיד את הדורות הבאים. במילים אחרות, הכוח היותר חזק מבחינת כוחות גופו של אדם הוא יצר המין, שהוא לא רק יכול להיות כביטוי לדבר שלילי, אלא הוא כוח שמבטא את הכישרון היותר עליון בממד הפיזי שיש באדם, שהוא לא רק יצר ההישרדות והקיום שלו לכשעצמו, יצר הקיום, יצר החיים, יצר ההישרדות, אלא הוא היצר להביא חיים. ולכן עוד שנייה, ולכן יש מי שאומר שהיצר הכי חזק בנפשו של אדם ברמה, הייתי אומר, הכי בסיסית, שזה הזן, זה לא יצר הקיום, זה לא יצר ההישרדות, זה יצר ההולדה, שבא לידי ביטוי ביצר המין. עכשיו זה נכון גם אצל בעלי חיים, גם בעלי חיים הם זכר ונקבה, לעומת בני אדם שהם זכר נקבה, איש אישה, אדם חווה, שלושה שלבים. וגם להם, לבעלי החיים, הקדוש ברוך הוא אמר להם פור, גם יש הבדל. אז בחלק הזן יש איזשהו משותף בין אדם לבעלי חיים, בשיתוף השם כמו שדיברנו, שיש בעצם שלושה כישרונות. א', מיצוי היש, שהוא בעצם חצי, אני מדבר כרגע בעיקר על האדם, מיצוי היש הזוגי שהוא צורת אדם, שעניינו והביטוי של הפונקציה שלו בצורה מלאה זה התולדה, המוליד בדומה. זה נקודה מאוד חשובה. לכן אני אומר את זה עוד פעם בצורה פשוטה, בדור שבו אנשים לא רוצים להתחתן, קל וחומר לא רוצים ללדת, הכוח הזן חסר מהופעתו.
למה
אי אפשר להגיד שהם רק רוצים לממש את
היש?
כי אי אפשר להגיד, כי זה לא צורת אדם. כלומר, אומר אביחי, ראיתי הרבה מאוד אנשים מאוד רציניים מסתובבים בחנויות לתזונה נכונה, רווקים חיים בתזונה בריאה, אוכלים בריא. מה אתה אומר על זה? אני אומר כלום, מי אני? אני אומר אומר הרמב"ם, אומר הרמב"ם, אין זן. אנחנו לא נגד שיממשו, הפוטנציאל שלהם ביחד הוא ההולדה. על כן עזב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והוא לבשר אחד. הרי אני מעדכן אותך שבדקתי לא פעם ולא פעמיים, האם אחרי חדר איחוד הזכר והנקבה נהפכו לבשר אחד? וגיליתי שיצאו שני גופים מחדר ריחום. מה אני אעשה? ככה עיניי ראו ולא זהו. אז מה זה עולה בשר אחד? הוא אומר רש"י, זה הוולד. הוולד הוא הבשר האחד כתוצאה משני. לכן מתי תופיע הדבקות שבדבק באשתו? כשיש בשר אחד שהוא התולדה של שני. חבר'ה, הדברים פשוטים. מאוד חשובים.
למה?
זה לא נושא. למה איש עוזב את אביו ואמו ודבק באשתו, אבל אין אישה עוזבת את אביה ואמה ודבקה בבעלה? יפה, שאלה חשובה. זה שאלה חשובה, זה לא הנושא עכשיו. אני את כל הסיבוב הזה עשיתי רק בשביל דבר אחד, להבין מה זה והמוליד בדומה. כוח ההולדה. דרך אגב, אחת השאלות ההלכתיות המסובכות מאוד היא, אני עובר רגע, אני רוצה לדעות עוד משהו. מה שאמרנו עכשיו זה נכון במדינה מסוימת אצל בעלי חיים, זה ודאי נכון אצל האדם בלי קשר לעם ישראל, זה קל וחומר נכון בעם ישראל. יש דיון בהלכה בעם ישראל על פי התורה, האם זה אפשרי מבחינה הלכתית שזוג יתחתן כשיודעים מלכתחילה שאין להם אפשרות להביא ילדים לעולם, בין אם הם עשו בדיקות הכרות לפני כן וגילו שיש בעיה חמורה ובלתי אפשרי, בין אם הם בגיל כזה, לא משנה כרגע. זאת לא שאלה פשוטה. השאלה זאת לא שאלה פשוטה. בסדר? לכן אני חוזר עוד פעם, החלק הזן ממנו, עכשיו אני מחלק את זה לשלושת המחלקות. א', הכוח המושך המחזיק המעכל הדוחה למותרות, זה היש. ב', והמגדל זה עדיין, זה הקיום של היש, שהייתי אומר הבית הזה זה סעיף של א', ג', שזה בעצם ג' ד', והמוליד בדומה, זה היש שמתחבר, שמחבר בין זכרי לנקבי, והתולדה של שני. אז א' זה היש עצמו, ב' זה הגידול של היש הזה, שזה עדיין לא חצי בן אדם הזה, לא, אלא זה לא אדם. אחר כך, כדי להגיע למוליד, צריך חיבור וצריך תולדה. זה מאוד מעניין שהרמב"ם בכלל לא מדבר על זוגיות. הרמב"ם מדבר מיד על תולדה. כוח התולדה.
זה ברור מאליו שזה בדרך זוגיות.
כן, אבל אם אתה תקרא לשון השכון ערוך, ואני אשאל אותך אם יש מצווה להתחתן, אתה תגיד לי לא. כי מצווה תעשה, אומר שכן הוא פליסה אישה, כדי לפרוד ולרבות. אז יש איזושהי פעולה, אז יש איזושהי פעולה מקדימה שנקראת נישואין, שהיא איזה מין הכשר מצווה, לא משנה, אבל ההולדה זה תוצאה. הרי אנחנו לא יכולים למלא, אני כרגע מדבר על עם ישראל, לא יכולים למלא את הכוח המוליד אם אין לי לפני כן מפגש כשר בין זכר לנקבה. אני לא יכול לבטא את כוח המוליד. אני מסכים, אני רק רוצה להגיד, שצורת האדם השלם, ואפילו צורת בעלי החיים השלמים, כשיש הבדל בין הזן הזה לזן הזה, דיברנו על זה פה בכל, זה עד שיהיו תולדות. אפשר גם להביא את זה בצורה פשוטה. כי האחריות של האדם זה לא רק לגדל את עצמו, אלא לגדל את העולם. לא יהיו תולדות, אז לא, אז בדור הבא לא יהיה עולם, זה הכל. הכי פשוט, הכי פשוט. ולכן האדם צריך לקחת אחריות לא רק על עצמו אלא על הדורות הבאים. לכן הזכרנו גם משהו אחר, לכן אומרת הגמרא, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עד לכאן הבניין של האדם הפרטי, אם יש אדם כזה, אמרנו שאין אדם כזה, שהוא גם הצד החומרי נסעת ונתת באמונה, גם הצד הרוחני קבעת עתים לתורה, מיד השאלה הבאה, עסקת בקריאה ורמייה. אי אפשר לעסוק בפירה וריביה בלי להתחתן. נכון. אז צריך להתחתן כדי לעסוק בפירה וריביה. לכן כל מי שיושב פה שידע שהוא לא אדם. יושבים פה עכשיו, לא כל. רוב מוחלט. לא כל. רוב מוחלט. יושבים פה כרגע בריאות חסרות הגדרה. לא יושבים פה בני אדם. זה שנביא את המשמעות. ולכן אם אנחנו למדנו שיושבים פה, כשכולנו חולי נפש במובן הרמב"מיסטי, ציפינו להיות חולי נפש כשנגיע אל הדמיון, אל הרצון, אל השכלי. פתאום גילינו שאנחנו חולי נפש, כי אפילו האזן לא מתפקד אצלנו בצורה מלאה. כלומר, אני הייתי בטוח, אני חושב 10 דקות, שהזן שווה שיעור ביולוגיה. המערכת הפיזיולוגית, מערכת העיכול, הקיבה, הריאות, הנשימה וכו'. לא, לא, לא. הזן עד ההולדה, כולל, עד הדורות הבאים. אין את זה, אין זן. וכן, ברוך השם, כבר בשלב הזה הגענו למסקנה שאנחנו חולי נפש וצריך לעשות. בסדר? כן.
שאלה, לא? שהרמב"ם מדבר, הוא אומר שם יש חמישה כוחות לנפש. כוח הזן הוא כוח ביולוגי, כל שאר הכוחות הם כוחות יותר מופשטים. למה הרמב"ם מונה את הכוח הזן ושאר הכוחות הם יותר מופשטים? עכשיו כוח הזן יותר הוא...
את הכוח המוליד אתה יכול להבין ככוח ביולוגי.
לא,
ולכן,
כן,
ולכן אני... אם אתה תפגוש פר ופרה כפי שדיברנו אתמול, כשאתה תראה פר ופרה מתחברים, התוצאה תהיה עגל. בסדר? אין שם דעה, אין שם רצון, דיברנו על זה אתמול. זה לא אשתו ממש וזה לא ידע, זה לא ואדם ידע את חווה אשתו. לכן יש מכנה משותף בכוח ההולדה גם אצל בעלי חיים. למשל הגמרא הקדושה אומרת שהקדוש ברוך הוא ראה את הכישלונות של הבריאה כתוצאה מיצר המין. אומרת הגמרא, עקר הקדוש ברוך הוא יצר המין. אומרת הגמרא, למחרת לא הטילה תרנגולת ביצה. התוצאה ברורה, חורבן. זהו. לכן גם אם נסביר ברמה הפיזיולוגית, ברמה הפיזיולוגית הקדוש ברוך הוא נתן לא רק כישרון לחיות ולא רק כישרון לחיות בזוג, אלא כישרון לדאוג להבאת הדורות הבאים. וזה חלק מהזן. כי זה ביטוי חשוב מאוד, זה הביטוי הכי חשוב של הזן. רבותיי, למה יצר המין הוא יצר הכי חזק בגופו של אדם? כי זה יצר המוליד. זה לא יצר החיים, זה יצר להחיות. היצר היותר גדול זה לא היצר של לחיות, הישרדות, זה היצר שלי לרצות להיות שותף בהבאת חיים חדשים. להחיות.
אז להחיות בתים, אז הוא רוצה להחיות בתים.
לא יודע, אותו, אנחנו לא מוכנים. קשה לתפוס את זה, נכון, זה מאוד, רבותיי, זה מאוד קל ללמוד את הרמב״ם. הכוח המושך המחזיק המעקר לדוחם הטוב ומגדל המוליד, ודומה טוב, לא עשיתי בגרות בביולוגיה, גם אני תוכנך להיות רופא, לכן זה כולו ראוי במלאכת הרפואה, ואין צורך לו בזה המקום. אוקיי, נגמר הסיפור, איננו הלאה. לא, לא הלאה. הכוח הזן הוא עד המוליד כולל. אין מוליד, אין זן. אין זן, יש נפש חולה. מחלת נפש. חבר, יוצא לי להיות שוצא לפי זה, שעד של האדם אין ילדים, ואם רגע שוב נחזור לעולם ההלכתי, למרות שאנחנו לא מדבר על זה, שעל פי ההלכה זה זכר ונקבה, ועל פי ההלכה היותר מדויקת, זה כפי הכוח, לאו דווקא אדם מן זכר ואדם מן נקבה, אחד כמו בן ובת, אלא גם לערב התנ"ך ידך, ויש הפוסקים שרוצים להגיד שאפילו זה כולל את הסבא שיש לו נכד ונכדה. נעזוב את זה כרגע. תראו איזה אחריות על השתלשלות הדורות, שעד אז אנחנו חולי נפש. מה? הכר והכרה זאת מציאות לא שלמה. זאת מציאות לא שלמה מבחינה מסוימת. מבחינה מסוימת זה לא אדם. לכן באמת כשרחל הכרה, אז אומרת לי יעקב אבא לבנים ואימן מתה אנוכי. אומנם יעקב אבינו לא אומר את זה, הוא לא צוק לקדוש ברוך הוא אבא לבנים ואימן מתה אנוכי. יש הבדל בעניין זה בין זכר לנקבה, כלומר ביחס אל התולדה, ביחס אל הילדים. אישה בלי ילדים היא אישה מתה, השם כן, איש בלי ילדים מצד האמת הוא מת, כן, אבל הוא לא מגדיר את עצמו ככזה כאמת. נעזוב, זה עוד חשבון בתוך החשבון, אבל בואו נתמקד אפילו רק בצד הנקבי. עצם זה שרחל אומרת אבא לי בנים ואימא אמת האנוכי, היא מגלה בפסוק הזה שלפחות צד אחד של אדם מודע ומרגיש שאם אין לו ילדים הוא מת. הוא לא זן, הוא לא חי, הוא מת, אבל הוא מצליח, הוא ראש ממשלה, הוא הגיע לירח. אין לך ילדים, אתה לא זן. בסדר רבותיי, זה צריך להיות ברור.
איך אנחנו קובעים
הרב שהיצר
כלפי
העתיד
חזק יותר
מהיצר
כלפי
ההווה? לנו
יש את השימור והוספה.
אני לא רוצה להגיד יותר חזק, אני רוצה להגיד יותר בעל מעלה. כלומר, היצר שלי בשותפות בהבאת חיים חדשים שהם חוץ לי, זה יותר מאשר היצר שלי לדאוג לעצמי. מבחינה סלקטיבית
של האדם,
עוד פעם, אני אומר עוד פעם, המעלה של יצר אמין היא הרבה יותר גדולה מהיצר שלי לאכול. וברור שככל יצר שפוטנציאל הכישרון שבו יותר גבוה, הסכנות יותר גדולות. זה ברור. אני לא חושב כלום, אני פשוט קורא מהרמב"ם. לא, שלא תהיה פה טעות.
לא, אני חושב
שצריך
להיות זמן מסוים.
אתה עכשיו שואל שאלת טכנית, האם יש זמן מסוים?
זה מהותי.
זה טכני. האם יש זמן מסוים שבו לאדם אסור להתחתן?
לא, אם יש זמן מסוים שבו אדם לא צריך
להביא ילדים. שבו לזוגיות יש איסור, שבו לזוגיות אסור להביא ילדים לעולם. א', ברמה המעשית וההלכתית יש שלב מסוים שבו אסור להתחתן. ב', יש שלב מסוים שבו במצבים מסוימים אסור להביא ילדים לעולם. כל זה על פי פסיקת הלכה והתייעצות אישית במצב נתון. בסדר, אנחנו, זה מצבים נתונים. אבל אתה לא יכול להגיד שבגלל שבשלב הזה של החיים שלי כרגע אני לא מתאים להביא ילדים לעולם או לא מתאים להתחתן, אני לא יכול להפוך את זה לאידיאל. הרמב״ם פה מדבר על האידיאל, כלומר צד הנפש הנקרא זן לפי הרמב״ם יופיע בצורתו המלאה כשהוא יהיה, כשהוא יתפתח, כשהוא יתחתן ויעמיד תולדות, וזה יביא להמשך ההופעה של חיים בעולם. זה נקרא זן. כל מה שהוא פחות, שנייה, כל מה שהוא פחות מזה לא זן. יכול להיות שכרגע בשלב הזה יש כרגע איזושהי סוגיה, איזושהי בעיה שבגלל בעיה ספציפית עדיין אי אפשר לממש את הזן. יכול להיות, בסדר, לא אמרתי שלא.
חושב שזה בעיה, שזה אידיאלי להתחתן ולא יביא ישר ילדים.
מי אתה בכלל שאתה חושב שזה אידיאלי?
חושב.
אז אתה חושב. אז התורה חשבה אחרת ממך. אוקיי.
לא, אבל
אני רגע למה
שהוא אומר, מה עם השקעה בזוגיות?
מי אמר שהתורה היא לא הגיונית, ומי אמר שהתורה צריכה להצטרר עם ההגיון שלכם?
זה מה שאנחנו נשים לדון פה, אם זה הגיוני או לא.
אז אם התורה אמרה שלא, אם התורה אמרה שהמפגש, אם התורה אמרה שהמפגש הראשון בין זכר לנקבה נקרא בעילת מצווה, אף על פי שאחוז גבוה מהמפגש הזה אי אפשר להביא ילד לעולם מכל מסיבות פיזיולוגיות, אבל ודאי שעל פי פשט ההלכה אי אפשר להקל את הדור הבא, את התולדה, כי כנראה עיכוב התולדה של הדור הבא זה כנראה פגיעה בזוגיות עצמה, שכנראה היא פגיעה בכל אחד מהחלקים של שני בני הזוג. אז כנראה שהסברות שלנו, שבוא ניתן זמן לזוגיות, שבוא נבנה אותה, זה מאוד מעניין דרך אגב, שבמקום שבו התיאוריה אומרת בוא ניתן זמן לזוגיות ואחר כך נעסוק בילדים, מגלים שהזוגיות לא מתאימה. אבל במקום שבו עסוקים ברוך השם בילודה, שם הזוגיות בדרך כלל ברוך השם, אני מקווה, יותר בריאה. מאוד מעניין. בסדר, אבל עוד פעם, אנחנו נגענו פה בסוגיות שקשורות להלכה וקשורות לעם ישראל. אני בכלל לא רציתי להגיע לשם. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שצורת הצד הנפש שנקרא זן באדם לא יסתיים עד שהוא לא יעמיד תולדות, ולא רק עד שהוא יהיה סביע בארוחת צהריים. סביע בארוחת צהריים זה לא סיכום של הזן, וגם לא ניסויים מתחת לחופה. תולדות, זה נקרא זן.
זן באופן מלא.
זה מה שאנחנו מנסים להבין. אנחנו אמרנו שכשאנחנו נלמד כל אחד מהחלקים, אנחנו קודם כל נצטרך להגדיר מאוד מדויק מה הרמב"ם אומר. וכאן הנה, זה הפתיע אותנו. דברים פשוטים, עובדה, דברים פשוטים. אבל תודו, אני רואה על פרצופיכם, על שאלותיכם, שאתם מופתעים.
כי
היינו בטוחים שהזן נגמר באמת כשאני סביע בארוחת צהריים, ואז מערכת העיכול מתפקדת והלב מזרים דם לכל האיברים ואני פעיל, יש לי כוח, סיימתי את הזן. שום פיזיולוגי, לא, לא, עד המוליד כולל. טוב, מתקדמים.
אבל בחלק הזן אולי זה יותר
מה רואים מהשאלה של כבודו שהוא לא היה בשיעורים הקודמים? ברוך הבא. נא להשנים בשורים הקודמים. בסדר? דיברנו על זה בעריכות רבה. דרך אגב, איזה מספר שיעור זה?
שמונה.
אז יש לך סך הכל שבעה שיעורים להשנים. בסדר? הלאה. והמבדיל הלחות עד שיפריש מה שצריך לאיזון בו. טוב, זה מה שצריך לדחותו. זה כבר דברים יותר פיזיולוגיים. והדברים על אלו שבעה כוחות, ומה יעשו ואיך יעשו, באיזה דברים פעולתם יותר נראית, יותר נגעת, מה המצא תמיד, מה יחלם, מה קצור. כל זה באמת כבר קשור למחלקת פיזיולוגיה, זה נלמד בשיעורי ביולוגיה, זה כולו רואה במחלקת הרפואה, ואין צורך לו בזה המקום.
אתה רוצה לשאול שאלה מה הבדל בין הדוחה למותרות לבין המבדיל הלכות על שפריש מה
שצריך? שכנראה זה הבדלות מסוגים שונים. הדוחה למותרות זה הפסולת שהגוף מוציא, והלחויות למשל זה התעדות של זהה וכדומה, זה הדרך.
גם זה פה אומר השתן והזה.
אוקיי, אז יש כל מיני, אני מסכים, זה צורות שונות. צורות שונות של הפרשות של מה שהגוף לא זקוק. כלומר, לא כל מה שאדם מכניס לגוף נדרש.
אבל זה אותו דבר כביכול, נשמע פה...
זה צורות שונות.
זה פרטי כאילו...
שיעור ביולוגי. בסדר? לא יודע לענות. אני מעדיף אפילו להגיד לא יודע לענות את זה. הלאה. כי זה באמת הנושא. זה כולו, רואי במלאכת הרפואה, ואין צורך לו, וזה המון. הלאה. והחלק המרגיש. ממנו הכוחות חמישה. חמישה, הכוח המרגיש... הצד המרגיש שבנפש זה חמשת החושים. ממנו הכוחות החמישה מפורסמים אצל ההמון, הרעות והשמע והטעם והריח והמישוש, והוא נמצא המישוש בניגוד לשאר הכוחות בכל שטח הגוף, ואין לו עבר מיוחד כמו שיש לארבע הכוחות. עכשיו אני לא זוכר להגיד איפה במורה נבוכים, אולי באחד הספרים פה זה כתוב? יש לכם הפניה?
יש פה חלק א' עם ג'
מה כתוב לך שם? לא, לא, איפה במורה נבוכים הרמב״ם מחלק את חמשת החושים לשלוש קטגוריות? מה? אני רגע לא זוכר איפה, אם מישהו נמצא
יש פה,
אצלנו
יש לזה.
איפה אתה רואה?
בפרק א'
ג' זה לא זו.
ומה זה בסוף?
איפה? זה לא כתוב.
מורה נבוכים כתוב.
טוב, אוקיי, מי שזוכר...
כתוב בעיקר בחלק א', ב',
א'. הנה.
א', תביא עם מורה נבוכים, נפתח ונחפש.
על ארבעת, הנה, של כוח הזן, מורה נבוכים חלק א', א', ב'. אתה רואה בהתחלה שלוש...
אני לא מחפש את הזן, אני מחפש להבין את ההדרגה שהרמב"ם מחלק, את חמשת...
על ארבע הכוחות הראשונים.
את חמשת צדדי המרגיש, את זה אני מחפש. כשהרמב"ם כותב במורה נבוכים, שאפשר לחלק את חמשת החושים לשלוש קטגוריות. הקטגוריה הנמוכה ביותר, כוח המישוש. לכן כוח המישוש אין לו איבר מיוחד שדרכו הכוח, הכישרון הזה מתגלה, לכן אפשר למשש בכל דבר. מצד אחד, הרמב״ם יוצא בחריפות נגד אלה שהחיים שלהם מתחילים ומסתכמים בכוח המישוש, כי זה כוח נמוך מאוד, ולא רק אפילו הראייה שאין איבר מיוחד שדרכו אפשר לגלות את, 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 את הכוח הזה. סליחה על הסוגריים שיפים להם עצמיות, אבל כוח המישוש בין זכר לנקבה הוא מצד אחד, אתם נשלים את הצד השני, הוא מצד אחד כוח מאוד נמוך. המגע הוא ממד מאוד נמוך. מצד שני, ככל שכוח הוא יותר נמוך, והקדוש ברוך הוא שם אותו בעולם שלנו, כך כנראה יש לנו אחריות לגלות את האלוהי גם בו. ולכן כוח המישוש הוא מאוד חשוב, ולכן בקשר של בן אדם עם זכר ומי נקבה, כוח המישוש הוא מאוד חשוב. בסדר, די לך, קיים ברמיזה.
זה לא חשוב הזבר.
רגע, שנייה. זאת הקטגוריה הראשונה. הקטגוריה השנייה, שהם כישרונות שעוברים דרך החושים, שיש לכל אחד מהם איבר מיוחד. השנייה, האוזן, הראייה, העין, והטעימה, הפה, או קצת יותר עמוק מהפה. שלושת האיברים האלה הם, אומר הרמב"ם, קטגוריה שנייה, קצת יותר, נקרא לזה, פנימית. הקטגוריה השלישית היא חוש הריח, שהוא מבטא משהו יותר רוחני, יותר פנימי, וכמו שהזכרנו פה, לכן במוצאי שבת אנחנו נוהגים להיפרד מן הנשמה היתרה, על ידי שאנחנו מריחים משהו וכביכול מנחמים את עצמנו על איזושהי השלמה, על איזושהי, או מנחמים את עצמנו באיזשהו סוג, איזשהו סוג של השלמת רוחניות על ידי חוש הריח, בורא, עשבה, עצה וכו', בסמים, כדי להשלים את הרוחניות שהולכת מאיתנו לאיבוד עוד מעט, כשהנשמה היתרה עוזבת אותנו. כלומר, חמשת החושים האלה, גם הם במדרגות שונות. בסדר? המישוש תחתון, טעם ריאה שמיעה יותר עליון, חוש הריח זה החוש היותר מפותח. עוד הערה חשובה, אם הכוח המרגיש, הצד הזה שבנפש המרגיש, צריך להופיע בצורה שלמה, זה אומר שצריך לבטא את כל החושים והתוספת לפי היחס שביניהם. אנחנו לא כל היום נריח, אבל גם לא כל היום נמשש. אנחנו נבטא את כל את כל החושים, ולכן באמת אנחנו אז נוכל להופיע את כלל, הייתי אומר, הצד הנפשי שנקרא מרגיש. אני רוצה להגיד רגע בצורה אחרת, כי אני מרגיש שלא הסברתי מספיק ברור. אף על פי שבחושים האלה יש פוטנציאל חיסרון גדול מאוד, לא כל מה שאדם רואה הוא צריך לראות, לא כל מה שאדם שומע הוא צריך לשמוע, לא כל מה שאדם תורם הוא צריך לטעות, לא כל מה שאדם ממשש צריך למשש, לא כל מה שאדם מריח צריך להריח וכו'. אף על פי שיש ודאי לכל אחד מהכוחות, מהכישרונות האלה, יש מטרה ויש גבולות גזרה, לא בגלל, כמו שראינו אז בעין היה, לא בגלל פוטנציאל הבעיה שיש בחושים האלה, אנחנו לא נממש אותם. לא נממש אותם. לכן חשוב מאוד שאדם, כמו שכתוב בגמרא לדוגמה על חוש הטעם, ששעתיד אדם ייתן את הדין על כל מה שלא טעם בעולם הזה, שלא נהנה ממנו, או גמרא אחרת שהגמרא אומרת שכל מה שהתורה אסרה, כלומר טעמים מסוימים שהתורה אסרה, היא נתנה לנו מעין אותם טעמים ביתר. התורה אסרה דם, התירה לנו כבד. אסרה חזיר, התירה לנו דג שנקרא שיבוטה, שטעמו מעין טעם החזיר. כלומר אנחנו צריכים לבטא את הכוחות האלה, את הכישרונות האלה. זה לא נראה לי מה שאני חיפשתי. איפה אתה ראית את זה פה?
לא ראיתי.
אה, לא ראיתי. לא, אם מישהו זוכר.
מה, כוח המישוש?
לא, לגבי החלוקה המחומשת, החלוקה המשולשת, סליחה, של הרמב״ם מחמשת הכוחה. אני גם זוכר שזה בהתחלה. טוב, אנחנו מתקדמים. אז אני קורא זה שוב, החלק המרגיש מנו הכוחות החמישה, סליחה, מנו הכוחות חמישה מפורסמים אצל ההמון, עבירו את השם הטעם והריח מהמישוש, והוא נמצא בכל שטח הגוף, מהמישוש, ואין לו איבר מיוחד, כמו שיש לארבעה הכוחות.
למה הריח הוא הכי חזק? הייתי אומר, מה הכוח שנפגש עם המציאות, כאילו, כל כוח הוא מפגש בצורה, כאילו, סוג של מוגבלת עם המציאות. הכוח המישוש הוא פוגש את המציאות ממש בצורה פיזית.
כל חוש, אני אגיד את הרגע אחרת, בסדר? כוח המישוש, כמו שאומר דניאל, פוגש את המציאות, הוא נפגש עם המציאות בצורה של מגע. אני נוגע, שאני מרגיש. כלומר, כדי לבטא את כוח המישוש, אני צריך לגעת. בסדר? רגע, שנייה. כדי ליהנות מחוש הטעם, אז אחך, זה דיון בהלכה, אחך צריך ליהנות. יש כאן איזה חוש טעם, עוד לפני הסביעה שהיא בתוך חלל הבטן, יש חך כאן בצנרת שהטעם הוא טעים, בסדר? אז יש איזה מגע. הראייה והשמיעה זה כבר משהו יותר רוחני. אני רואה משהו, אין לי איתו מגע. אני שומע משהו, אין לי איתו מגע. אני לא נוגע, אני לא צריך לגעת במה שאני שומע, בסדר? אני לא צריך לראות את מה, למשש את מה שאני רואה. אז מבחינה מסוימת חוש המישוש וחוש הטעם הם נמוכים מחוש הראייה, השמיעה והריח. אלא שעוד פעם, הראייה והשמיעה זה אני רואה מציאות, אני שומע מציאות. ריח, אני פוגש את התוצאה של המציאות. יש הדס, הוא מוציא ריח, אני פוגש את התוצאה שלו. אני רוצה לחלק את זה עוד פעם. בחוש המישוש אני נפגש עם מגע, חוש הטעם אני נפגש עם מגע, חוש הראייה והשמיעה אני לא נפגש עם מגע, אבל אני חייב להיפגש עם, זה נקרא בהלכה, עיקר הדבר. כבר אולי ניתן דוגמה. וכשאני נפגש עם חוש הריח, אני נפגש עם התוצאה של הדבר. למשל, יש נפקנה בהלכה, היו בדף היומי לא מזמן כמה דפים על הרחקת האדם מריח רע או מצואה, כשהוא צריך לקרוא קריאת שמע או להתפלל או דברים שבקדושה. הגמרא מבדילה בין מציאות שבה יש רק ריח לבין מציאות שיש בה עיקר וריח. עיקר הכוונה אחת ושלום, צואה וריח. למשל נפקמינה, האם אדם צריך להתרחק 400, זה מחלוקת, אם אני זוכר נכון, מן רב הונא לרב חסדא, האם צריך להתרחק 400 מהצואה, או צריך להתרחק 400 ממקום שקלה הריח של הצואה? הצואה נמצאת פה, אחת ושלום, והתרחקתי מן 400, אבל עדיין אחרי 2 מטר, עדיין יש ריח. ונגיד הריח קלה אחרי 10 מטר, האם אני צריך להתרחק 400 ממקום שקלה הריח? אז הגמרא מבדילה בין דבר שהוא עיקר לבין הריח שלו. אז חוש הריח, אז חוש המישוש וחוש הטעם בהקשר הזה, זה מגע. חוש הריח והשמיעה, זה אני נפגש עם עיקר הדבר ללא מגע. חוש הריח, אני נפגש עם התוצאה של הדבר. אין עיקר, אבל יש ריח. לכן ככל, אני רוצה לסיים את המשפט הזה, לכן ככל שהדבר הוא פחות ממשי, פחות אפשר לגעת בו, לחוש אותו, פחות יש לו עיקר וכדומה לפי הגדרות האלה, זה מראה שהוא יותר רוחני. כן, חוש הריח זה כישרון שהקדוש ברוך הוא ברא, שהוא כישרון יותר רוחני.
שמיעה.
סליחה?
שמיעה.
אני מסכים ששמיעה, ראייה וריח זה קצת דומה.
מי לראייה, כי אתה רואה,
אני מסכים איתך, אבל לא, אבל בשמיעה אני צריך לשמוע מיתרי קול. אני שומע, אני לא יכול להגיד שזה לא עיקר הדבר, זה עיקר הדבר. טוב, בסדר, אתה רוצה
להגיד ראייה זה עיקר הדבר,
חברה, אני יודע, אנחנו נכנסים פה לסוגיות יותר דקות. רוצה להגיד ששמיעה יותר קרוב לריח מאשר לראייה? אין בעיה. רק אני אומר שחמשת החושים האלה מחולקים במדרגות שונות, הרמב"ם חילק אותם שלוש קטגוריות, שככל הערך של החומר, המסה של אותו דבר, ככל שהערך הזה הוא פחות, כך מדרגת החוש הזה יותר גבוהה. ולכן הריח זה עיקר הדבר, הוא לא... בסדר רבותיי? טוב, בסדר. זה גם קשור, הזן והמרגיש, גם המרגיש אצל בעלי חיים, אלא יש מרגיש, יש הבדל בין מרגיש אצל בעלי חיים ומרגיש אצל בני אדם. טוב, עד לכאן המשותף בשיתוף השם. ועוד פעם אני חוזר למשפט חשוב, אם הרמב״ם מגדיר את שני התכונות האלה של הנפש ברמה שהוא מגדיר, כל ההתפרצות הזאת, זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא ברא כל כישרון מחלקי הנפש, כל פעם בחלקי הנפש, בהתפרטות הזו, זה אומר שאנחנו צריכים לבטא את כל הצדדים האלה שבכישרון הנפשי הזה. אני לא יכול להגיד אני מבטר על חוש השמיעה כי יש לי בעיה עם השמיעה. אני לא יכול להגיד אני מבטר על כוח המוליד כי יש לי בעיה עם יצר המין. זה טעות. אלא צריך לכוון את הכוחות נכון. ועד שאנחנו לא מכוונים את כלל הכוחות, כפי שרמב"ם כאן מתאר, אז אנחנו בבעיה. טוב, עבר הזמן. והחלק המדמה, סוגיית החלק המדמה היא סוגיה קשה, עמוקה, אפשר להרחיב עליה מאוד את הדיבור ולהעמיק בה. אני אנסה יחסית, אנסה להיות מדויק ברמב"ם. אני אנסה לא להתפזר, אנסה קצת השלמות במקומות אחרים כדי להבין על מה הרמב"ם מדמה.